אז בעצם אנחנו חוזרים פה לעיקרון שגלות מצרים היא דבר עצמי, ויש חיסרון באבות שהוא השורש של הגלות, מעין חיסרון. והחיסרון הזה, תודה רבה, מצא את ביטויו אצל האמוראים בשלושה ניסוחים שונים, או שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, או שלא, שאמר במה ידע כי ירשנה, או שלא קיבל גרים תחת כנפי השכינה. זה שלושת הדעות שמובאות באמוראים של רבי אבאו, שמואל ורבי יוחנן. בסדר? כל אחד בעצם דיבר על ההתחלה או על האמצע או על הסוף, וזה בדיוק מה שאנחנו מבררים עכשיו. וכבר אמרנו למעלה, כי שלושה יש בו ראש וסוף ואמצע. ואברהם שהוא ראשון נגד ראש. לכך זכה אברהם שהיא ראש, הוא נשיא ונשיא ואב המון. וכל אחד מן שלושה אבות זכה לדבר מיוחד, למעלה מיוחדת, כי הראש מעלה בפני עצמו, והשני מעלה בפני עצמו, והשלישי מעלה בפני עצמו. ומפני כי השני, אז זה כבר התחלנו. נכון, קראנו את כל זה. זה מה שאמרת מקודם, אתה צודק. כבר קראנו את כל זה, לא? אז אנחנו בעמוד נונטט, לא? כן, כן, כן. כן, כן. כן, אנחנו ב... כן, בעמוד נונטט. כלל הדברים. כל שלושה המוראים האלו רצו לומר כי לא היה באברהם כל השלמות שיהיה. ובחנו את ראש אבן פינה זה, וכל אחד... מה? גם את זה קראנו. אז הגענו לוחאשר? או שגמרנו את כל הפרק? לא, לא גמרנו. לא, מה, גמרנו את הפרק? טוב, אז הוא טוען שגענו לוחאשר. וכאשר תבין דברי חז"ל, תמצא שכנגד אלו שלושה דברים בא העונש. שנאמר, כי גר יזרעך ועבדום ועינו אותם 400 שנה, הזכיר שלושה דברים, גירות, עבודה ועינוי. ואם יש לך לב להבין, תדע כל דבר ודבר מזה. ואי אפשר אשר לא ירמוז לך מעט מעט. כי הגירות הוא בעצמו מפני שפגם בתלמידי חכמים. ומידת תלמידי חכמים ומידת הגירים אחת. שנאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, וכי יגור איתך גר. וכן כללו רזל בברכה ביחד, ועל זקני עמך ישראל, ועל פיתת סופריהם, ועל גרי הצדק. והדברים ידועים לחכמים, כי השכל הוא גר בעולם הגשמי. ומפני שחטא במידת חכמים, נגזר על זרעו גירות, ואבן דבר זה מאוד. כלומר, בעצם... הגירות באה להפוך את עם ישראל לאומה של תלמידי חכם, אומה שהיא תלמיד חכם. כן, זה ביטוי גם של האור החיים. האור החיים היה אומר, קורא לעם ישראל, תלמיד חכם שבאומות. כן, בכל כל העמים הם כמו עמי הארץ, עם הארץ. אז מה יש חוץ מעם הארץ? יש תלמיד חכם. אז עמי הארצות ותלמיד חכם שבאומות זה ישראל. עכשיו, מה פירוש הדבר שהאדם הוא גר בעולם הזה? כן, האדם הוא מבחינה מסוימת תושב העולם הזה, ולא פחות מן הקופים או מן הג'ירפות. כן, הקופים והג'ירפות הם תושבי העולם הזה. אחת הראיות שהם תושבי העולם הזה, שהם אוכלים את מאכליהם מן העולם הזה, החיות שלהם באה להם מן העולם הזה, ממה שהם אוכלים, שותים, נושמים וכדומה. אז אם כן, אפשר לומר הג'ירפה וגם הקוף, הם בני העולם הזה. יש אפילו ראיה עוד יותר חזקה, זה כשהם מתים, הם חוזרים אל האדמה. אם הם חוזרים אל האדמה, סימן שמשם הם לוקחו. אז אם כך, אין בעיה, גם האדם הוא כזה, גם הוא אוכל תפוחי אדמה. והוא חוזר אל האדמה, אז אם כן, תושב העולם הזה. אבל יש באדם גם משהו נוסף, והוא שיש לו נשמה. ומצד היות לו נשמה, הוא מרגיש זר בעולם הזה. כן, היה גוי אחד בשם קאמי, כתב ספר הזר. כן, הזר. לא, זה קאמי? כן, קאמי, כן. הזר. כן, האדם בעולם הזה, יש לו תחושה של אי השלמה עם הקיום. משהו לא נורמלי בנו, אנחנו אפילו שואלים את עצמנו שאלות על עצמנו. כן? לא מצאנו שהג'ירפה תשאל את עצמה שאלות על עצמה. אבל האדם שואל את עצמו שאלות על עצמו. אה? אז אם כן, אנחנו קצת זרים. אז אנחנו גם גרים וגם תושבים. זה מה שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב, מה? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בביתנה נחלתי. אני גר אף על פי שאני תושב, ואני תושב אף על פי שאני גר. גם בפרשת בהר, הקדוש ברוך הוא אומר, כי גרים ותושבים אתם עמדי. פירוש, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. צריך להחליט, כן? או ככה, או ככה. וזה בעצם מה שניסה אברהם אבינו להסביר לאנשי חברון, בני חת, שהוא אמר להם, גר ותושב אנוכי. הוא רוצה להסביר, מה הוא? אני גם גר, גם תושב. אבל הוא רצה להסביר להם שגם הם כאלה. לכן הוא הוסיף את המילה, עמכם. גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם גרים ותושבים. והם לא כל כך התלהבו מהרעיון, אמרו לו, לא, לא, לא. אתה, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, אתה מדבר ככה בגלל שאתה משהו נעלי, אתה מלאך בעצם. אתה באמת לא שייך לעולם הזה, אתה באמת רק גר, לא גר ותושב. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. ומה אנחנו? אנחנו עם הארץ. והשתחו אברהם לפני עם הארץ. כלומר, הנתק פה הוא מוחלט. אברהם נשיא אלוהים, בנחת עם הארץ. בעוד שאברהם רצה להסביר שכולם גר ותושב. אבל מה האמת? שכולם גרים ותושבים באמת. אבל עם ישראל הוא העם היחיד בעולם שיודע את הדבר הזה בתור קולקטיב. כי אנחנו נולדנו מחוץ לעצמנו. אנחנו נולדנו במצרים. ואנחנו באים אל ארץ שאיננה הארץ שהולידה אותנו. אז אנחנו תמיד גרים. בסדר? לפעמים אפשר לחשוב שאנחנו תושבים של הארץ. כשאנחנו חושבים את זה, יוצאים לגלות. כן? זה התפקוד. לפי זה מובן גם, מדוע התורה אומרת, למה כשאדם מצטרף לעם ישראל, אומרים עליו שהוא גר שמתגייר. נכון? גר שמתגייר. הביטוי הזה ממש לא מובן. אם גר פירושו זר, כן, זה משום של המילה גר. אז היה גר שמתיישב, שמתאזרח. גר שנהיה תושב. ואם אתה אומר שהוא מתגייר, הופך לגר, אז לפני כן הוא היה תושב. אז תגיד תושב שמתגייר. הוא עד עכשיו היה תושב באומתו, ועכשיו הוא הופך להיות גר בתוכנו. אבל הביטוי גר שמתגייר, זה ביטוי לא מובן, נכון? אלא אם כן אומר כך. הוא גם היה גר עוד לפני זה, כמו כולם. גם אנחנו גרים, גם הוא גר. רק הוא עוד לא ידע את זה. עכשיו, שהוא מצטרף אל עם ישראל, הוא הופך להיות גר כמו כולנו. הוא נהיה גר כמו כל עם ישראל. הוא מתגייר. מובן מה שאני אומר? מובן או לא? זה ברור? תוכל להסביר את זה אחר כך בזה דבר תורה? כן, לא, זה חשוב. ואיך אתה יודע שהבנת משהו? כשאתה יכול גם להסביר אותו למישהו אחר. נכון?
נכון. אני בדיוק חושב על זה. אדם, כשאנחנו שומעים גיורים, כאילו, אדם שמתגייר, זה שלא עובר לדת היהודית. זה המשמעות שאתה מסביר את זה למישהו. לא אחד שמתחיל להתיישב...
סליחה, אני פשוט לא מבין. אתה חוזר אל הנתון שממנו פתחתי. אבל הסברתי שהנתון הזה הוא בלתי מובן. הלשון הוא לא לשון מתאים. נכון? היה צריך להגיד גר שמתיישב. כן? הרי אני הופך מגר לתושב. אם גר פירושו זר, ומי שאיננו זר נקרא תושב. אם גר פירושו זר, ומי שאיננו זר נקרא תושב, אז צריך לקרוא לו גר שמתיישב. אתה מבין אותי?
איך? שכבר קיבלת אותו שהוא הגיע לבית כנסת כדי כי הוא רוצה להתגייר, אז הוא כבר נקרא גר.
לא,
שהוא מסיים את התהליך.
אז כשהוא מסיים את התהליך, אתה יכול להגיד שהוא התגייר. אתה צריך להגיד שדווקא הפך להיות תושב. להתגייר פירושו להפוך לגר. הבנת?
נכון.
איך הוא הופך לגר? עכשיו הוא חלק מאיתנו.
גר זה בהתחלת התהליך.
למה גר? כן, נו, ואז
שהוא התגייר, זה סוף התהליך.
אבל סליחה, אתה מתעלם מן הקושי שיש בביטוי להתגייר, שהוא ביטוי לא מוצלח. כי הרי ברגע שהוא גמר את התהליך, אז מה הוא עכשיו?
גר.
אבל אמרת שהוא היה גר בהתחלה. ברור?
לא, עכשיו הוא יהודי, זהו.
אז תגיד, שמתייהד. אז תגיד גר שמתייהד. תגיד ככה, אבל לא אמרת את זה, אמרת מתגייר.
מתגייר זה התהליך. גר זה ההתחלה, מתגייר זה התהליך של הגיור, ויהודי זה הסוף של
ה... אבל זה לא מה ש...
אתה
בעצם פה מנסה למרוח. כלומר, אתה מורה הקושי בעברית...
זה למרוח, מה זה לא ככה?
לא.
אתה מתגייר, זהו יהודי.
אז אם הוא הופך להיות יהודי, אז כשהוא מתייעד, הוא הופך להיות...
הרי אדם שהפך ליהודי, איך אתה קורא לו? איך אתה קורא לאנשים שהפכו להיות יהודים? איך אתה קורא להם?
מתגיירים.
לא, אדם, הוא כבר עבר את התהליך. איך אתה קורא לו עכשיו? לא נכון, אומרים שהוא גר. קוראים להם גרים, נכון? אדם שהפך ליהודי. אדם שהופך ליהודי, בעברית של היהודים, איך קוראים לו? גר. לא, מתגייר זה בזמן שזה קורה. אבל אחרי שהוא עבר את התהליך, כן?
כן.
אתה קורא לו גר או לא? אתה קורא לו גר או לא? אל תתחמק. מה? כן. זאת אומרת שיש פה משהו בעברית שלא מסתדר. נכון? שהיית צריך לקרוא לו גר לפני התהליך, מתגייר כשהוא בתוך המים, ואחרי שהוא יוצא מהמים, אתה לא צריך לקרוא לו גר, אתה צריך לקרוא לו תושב. אבל זה לא מה שקורה. אנחנו קוראים לו גר. ממשיכים לקרוא לו גר. ברור? אתה מבין את הבעיה? הבנת כן או לא? מה אתה מבין? שאתה לא מסכים איתי. כן, עכשיו, אז זה בגלל שאתה לא מבין מה אני רוצה לומר. אם אני אומר, למשל, על דבר אדום שצבעו אותו בירוק, שהוא אדום, זה בסדר או לא?
לא.
לא, בסדר. אז למה אדם שהיה בהתחלה זר, הוא היה גר, הוא התגייר, הוא נמכר עכשיו יהודי, ממשיכים לקרוא לו גר. עכשיו הוא כבר לא גר, לפי דבריך. הוא רק יהודי. זאת אומרת, אז אולי זה לא בסדר. אבל אני טוען שהשפה העברית יש לה היגיון. ואם בשפה העברית ממשיכים לקרוא לאדם הזה גר, סימן שיש לזה היגיון. תהיתי? רגע, זה מה שאתה אמרת. הבנתי מה שאתה אמרת. אבל אחרי שאמרת מה שאמרת, אני המשכתי להגיב. אתה עושה כאילו שלא הגבתי. כן? אני חושב בכל זה. אתה אומר שזה לא בסדר שקוראים לו גר. אבל יכול להיות שזה לא בסדר, אבל זאת היא עובדה. ואני רוצה להבין מה ההיגיון שיש מאחורי העובדה הזאת. בסדר? בסדר, אז עכשיו אני מסביר. אז כבר התחלת להבין שיש איזה בעיה בשפה?
כן.
בסדר, אוף, אז לפחות התקדמנו. עכשיו, אם אני אומר עליו שהוא גר, למרות שהוא התגייר, זה סימן שאני מניח שהזהות היהודית היא זהות גרית. שאנחנו כאומה גרים. הבנת אותי? מדוע? כי עם ישראל הוא גר בעולם הזה. כי הוא לא שייך כל כך לטבע, שהרי הוא לא נולד מן האדמה שלו. בסדר? בעצם הדבר הזה גורם לנו להכיר באופן קולקטיבי בדבר שהוא נכון לגבי כל אדם בכדור הארץ. כי הרי כל אדם מוזר בעולם הזה מצד האמת, מצד הנשמה שלו. רק שהם לא מודעים לזה. יוצא לפי זה שלפני שהאדם עבר את תהליך הגיור, הוא כבר היה גר, רק הוא לא ידע את זה. עכשיו, כשהוא מתגייר, הוא מגלה, כמו כולנו, שהוא גר. הבנת?
כן.
עכשיו הבנת אותי? בסדר. מה, יש להניח שכשאני אומר חידוש, אני מתכוון למה שאני אומר. בסדר? טוב.
מה השורש של המילה מתגייר ושגר?
מה השורש של המילה מתגייר וגר? גור, ג' וו רש. בסדר?
טוב.
כן.
אולי אפשר להסביר למה נשאר המילה גר, עדיין, שזה תואר כבוד.
זה בדיוק מה שאני מסביר. מה תואר הכבוד שיש בגר?
לא, אבל כולם היו גרים בהתחלה לפני השיטה הזאת. כולם גרים.
יפה, זה בדיוק. אז הבנת מה שאני מתכוון.
אדם ליהדות להתבהר, נשאר לו גר, כי זה תואר.
בסדר, אבל זה תואר כבוד, אתה אומר.
כן?
כן, ולמה זה תואר כבוד? כי גם אתה וגם אני גרים.
אתה בצד השני, עבר לפה?
לא,
אז...
לא.
למה אנחנו מזכירים?
לא, לא, לא ככה. כי הרי כתוב שאסור להזכיר לו.
כן, אבל...
אז אם אסור להזכיר לו, אז זה סימן שיש בזה גנאי, שהוא בא מן האומות. אז למה אתה בעברית מכנה אותו גר, בכל זאת?
יש גר.
מה? לא.
למשל, שמעיה ואבטליון, גרי צדק.
בסדר, אז שמעיה ואבטליון גרי צדק. אז אני רוצה להבין, למה אתה קורא להם גרים?
גרים?
לכאורה, גר זה שם של זר. המילה גר בעברית משמעותה זר, נכון? כן או לא?
כן.
כן, אז עכשיו שהוא התגייר, הוא כבר לא זר. אז למה אתה קורא
לו? לא זר, אבל אתה משאיר לו את הכבוד שלו,
לא, אבל זה לא יכול להיות מה שאתה אומר שאתה משאיר לו את הכבוד, כי אמרנו שלא מזכירים לו. סימן שאין בזה כבוד.
לא, לא מזכירים לו לגנאי.
לא מזכירים לו לגנאי, מזכירים לו לשבח.
אם אתה מזכיר את זה כמו גר שמעיה ואבטליון, או עקיבא בן יוסף בן גרים, כן. כבוד.
אז זה כבוד.
אם אתה תופס איזה אחד ככה, אתה לא יכול
לומר. כן, אבל גם אם אתה אומר כבוד, צריך שהכבוד הזה יהיה אמיתי. לא, רגע, צריך שם, תנסה להבין מה שאני מקשה. הבנתי מה שאתה אומר. הכבוד צריך להיות תואר נכון. כשאני אומר על מישהו שהוא ירוק, כשמצד האמת הוא אדום, אז רציתי אומנם לכבד אותו, אבל אמרתי שקר. אז השאלה היא, האם כשאותו אדם יתגייר, זה שקר או אמת להגיד עליו שהוא גר? אפילו שאני מתכוון לכבוד. לכאורה, אם הוא כבר לא זר, אז זה לא נכון התואר הכבוד הזה. אז אי אפשר לקרוא לו גר. אם אני קורא לו גר, זה רק בגלל שעם ישראל, כולנו גרים מלכתחילה. אז כשהוא הפך ליהודי, הוא הפך לגר, כמונו. הבנת? מה שאני אומר? הוא הפך לגר, כמונו. כי גם אתה וגם אני, גם אתה וגם אני, אנחנו גרים בעולם הזה, מצד שיש לנו נשמה. והנשמה...
אני כמו מתגייר, הייתי כמו מתייעד.
אפשר להגיד, אבל הבעיה היא שבעברית לא אומרים רק מתייעד, אומרים גם גר. ואני רוצה להבין את השפה העברית, ולא לחשוב שהיהודים הם לא בסדר, שמשתמשים במילה לא נכונה, כפי שהועלתה כאן האפשרות. אני רוצה להסביר עוד פעם. האדם בעולם הזה בכלל, הוא גר או תושב? תגיד.
גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה. עכשיו, הגויים, הם לא יודעים שהם גרים. הם חושבים שהם תושבים בעולם הזה. לכן קוראים להם אומות העולם, כי הם שייכים לעולם. אנחנו כאומה יודעים שאנחנו גרים, בסדר? יוצא לפי זה שכשמישהו מצטרף אלינו, הוא הופך לגר, זאת אומרת שהוא הופך להיות כמונו גר, והוא מגלה שגם לפני כן הוא היה גר, דבר שהוא לא ידע. לכן הוא גר לפני הגיור והוא גר אחרי הגיור. רק גר במובן אחר. הוא גר שמתגייר, שמתוודע להיותו גר. הבנת? עכשיו זה יותר מובן מה שאני אומר? הבנת מה שאני אומר? אבל אתה עדיין לא מסכים, למה?
אבל שהוא
מתגייר
זה סוג של
גנאי.
לא
אומרים לו, אבל זה השאלה אם אומרים לו או לא אומרים לו, זה שאלה אחרת. אבל הוא כן כזה או לא? זאת אומרת, האם נגיד אדם שחתכו לו את האוזניים, זה לא יפה להזכיר לו, נכון? זה לא יפה להגיד לו שחתכו לו את האוזניים, נכון? אבל חתכו לו? כן, זאת אומרת. עכשיו, אדם שהתגייר, זה לא יפה להגיד לו שהוא גר, אבל הוא גר? כן, אז זו השאלה היא למה? למה הוא גר? הרי לכאורה הוא לא גר, הוא עכשיו תושב.
אני אגיד, זה סוג של מטבע לשון, כמו
ש... זה מטבע לשון, זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שזה מילה שאין לה שום משמעות.
כמו שאדם למשל...
כלומר, אתה טוען שהעברית משתמשת במילים בלי לחשוב עליהם.
זה לא בדיוק ככה. אני רוצה להגיד, כמו שיש, לדוגמה, ילד, אדם שהוא בגיל 80, קוראים לו שלמה, אבל שקוראו לו ילד, שהיה ילד, קראו שמוליק או...
שלומיק,
אתה מבין. או שומי.
כן, נו, ואז...
רק השם שלו נשאר.
נו, אז מה?
בתעודת זהות, בכל הכנסים קוראים לו שלמה, אבל בחבר'ה קוראים לו עדיין שומי. אז גם פה, הוא היה פעם גר, הכירו אותו כגר, עכשיו...
לא, כי גר זה כמו גוי. אז פעם הוא היה גוי, ועכשיו הוא כבר לא. אז למה אתה ממשיך לקרוא לו גוי?
לא, הגר זה שהוא נכנס ברצה
להיות יהודי. כן, אבל המטבע הלשון הזה הוא לא מוצדק. זה מטבע לשון לא נכון. אתה מבין? לכאורה. אתה מבין למה? לא, אתה רוצה להגיד שמותר להשתמש במילים גם בלי שתהיה להם משמעות. זה מה שאתה אומר. כן, אז זה מה שאתה אומר. זאת אומרת שאתה רוצה לומר שכשהחכמים השתמשו בביטוי גר ביחס לאדם שהפך להיות יהודי, הם דיברו בלי הקפדה. לא היה אכפת להם להשתמש במילה לא נכונה. זה מה שאתה אומר. לא, אתה אומר שזה מילה לא נכונה. אתה מסכים איתי. אתה אומר, זה רק בגלל שפעם קראו לו ככה, אז עכשיו ממשיכים לקרוא לו ככה. כן. אז זאת אומרת שזה מילה לא נכונה. נכון? זה כמו שאם אני ממשיך לקרוא לאדם בן 80 ילד, רק בגלל שפעם קראו לו ילד, אני משתמש במילה לא נכונה. רגע, זה מילה לא נכונה. זאת מילה לא נכונה, כן או לא? אוקיי. אז אתה טוען שבעברית משתמשים במילים לא נכונות, כדי לתאר דברים. בסדר?
זה לא נכון.
זה מילה לא נכונה.
זה כמו שאמא אומרת לילד שלה בן 50 ילד. מה, זה לא נכון?
ודאי שזה לא נכון. כשאמא קוראת לילד בן 50 ילד, אז זה לא נכון. זה שעושים את זה צריך לבאר למה. כלומר, אם האמא בכל זאת קוראת לילד בן 50 ילד, אז צריך להסביר למה היא קוראת לו כך. בסדר? אוקיי. אז אותו דבר. אם אנחנו משתמשים ביחס לאדם שהפך להיות תושב, אנחנו קוראים לו בשם גר, צריך להסביר למה. אוקיי? אתה אומר, זה סתם. סתם ככה. התרגלו, אז ממשיכים. ועל זה אני חולק בכל תוקף. ואני מסביר לך מדוע. תנסה להבין שכשאני מנסה להסביר משהו, שאני חשבתי על מה שאתה חושב, אף על פי כן אני אומר אחרת. אז אולי יש בכל זאת מה ללמוד ממה שאני אומר. אז אני חוזר. האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? הוא גר, יפה. מי יודע את זה? היהודים או הגויים יודעים את זה? היהודים יודעים את זה, יפה. אבל זה נכון גם ביחס לגויים? נכון. זאת אומרת שהוא תמיד היה גר, רק הוא לא ידע את זה, נכון? יוצא שכשהוא נהיה יהודי, הוא מגלה שהוא? שהוא גר. אז זאת אומרת שזה משהו אמיתי, זה לא סתם כינוי. זה לא בכאילו. הבנת? אוקיי. אוף. עכשיו זה ברור? כן.
מה לא נאמון מסיפים גרצדק?
גר צדק, זה ביטוי עוד יותר יפה. כן, בבקשה. להגיד שהוא התכוון ברצינות? כן. לא, האמת היא, אני אשאר, אני אשאר משהו. רגע. בסדר, מקבל. בוא נסביר. אתה שואל, למה יש ביטוי גר צדק? יש בגמרא, לגבי הקוטים, השומרונים, האם הם גרי עריות או גרי אמת? כן? גרי אמת, זה הביטוי בגמרא. הרב קוק שואל, מה ההבדל? מדוע כלפי הקוטים השתמשו בביטוי גרי אמת, וביחס לסתם גר אומרים גר צדק? הבנת את השאלה? כן, לפעמים זה גרי האמת או גרי הצדק. מה? גם נביאי האמת, נכון? אשר בחר בנביאים טבעיים, רצה בדבריהם, ובנביאי האמת והצדק, נכון? הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובנביאי האמת והצדק. עכשיו, לגבי הגרים, אתה רואה שיש שני סוגי גרים. יש גרים שאנחנו קוראים להם גרי צדק, ויש גרים שקוראים להם גרי אמת. שאלה טובה?
טוב.
קודם כל השאלה. ברור שיש פה שאלה? יפה. עונה הרב קוק, דבר מאוד עמוק. הוא אומר, כשסתם אדם מצטרף לעם ישראל, מה דוחף אותו? הוא רוצה את הצדק. הוא רוצה את הצדק. והצדק מוגשם בעולם על ידי עם ישראל. לכן הוא מצטרף, כי הוא גר שרוצה את הצדק. אבל השומרונים, מה הם קיבלו? רק את התורה, לא את עם ישראל. לא רצו להצטרף לעם ישראל, רצו להצטרף אל התורה. אז הם גרי האמת, אבל לא גרי הצדק. זאת אומרת, כי הם רוצים תורה בלי עם ישראל. עם ישראל לא מעניין אותם כל כך. הם דתיים. הם דתיים מקבילים, הגמרא אומרת שדברים שהם קיבלו על עצמם, הגמרא אומרת שדברים שהם קיבלו על עצמם, הם מקפידים בהם יותר מסתם ישראל. זאת אומרת, שמשל מצה של קוטי יוצאים בה ידי חובתו בפסח. כן? היום להלכה זה לא ככה, אבל בזמן הגמרא זה כן היה ככה. כן, זאת אומרת שזה סוג של קבלת התורה דתית ולא לאומית. יש מפלגות כאלה היום. כן, אתה צודק, לכן זה לא יהדות. אבל זה מעניין שיש המושג הזה, גרי האמת. מי שרוצה את האמת ולא רוצה את הצדק. האם מותר להתחתן עם גר אמת? הכלל נכנס כבר לשאלות מורכבות, בדיני קוטים.
מה אתה אומר, לפי מה שאמרתי, הרמב"ם אומר שבנם שקיים את כל מצוות הלכה, בלי קשר לאומי,
אתה צודק, אתה צודק. אני בכוונה לא עונה לך, כי זה לא הנושא של השיעור. אני רק אמרתי שזה... מה אתה אומר?
למרות כל ה...
אז הבנת למה הוא מגרה הצדק? שמה שמעניין אותו בגירות זה שיעשה הצדק. כן.
זה לא מה שדורשים היום.
מה זה וזה לא מה שדורשים?
היום שבאים לגייר עם כל המחלוקות שיש היום, אני בטח לא תענה על זה.
למה?
אז בטח...
לא, כשמישהו מתגייר... סליחה.
שואלים אותו כמה הלכות.
כשאדם מתגייר, שואלים אותו ראשית כל, האם הוא מוכן להיות חלק מעם ישראל. ואחרי זה את ההלכות. זאת אומרת שלהיות חלק מעם ישראל זה שייך לצדק. אחר כך ההלכות זה שייך לאמת.
זה כאילו...
כן, ברור.
אבל בכל זאת יש איזשהו הבדל מהותי, גם אחרי שהוא כבר נכנס לתוך היהדות, במסכת סנהדרין כתוב שם שיש מישהו שאינו יורש ולכן בית דין יורש אותו. אז הגמרא שם שואלת מי, זה הרי כל יהודי יש לו או את אביו או את אמו עד יעקב אבינו. זאת אומרת, אפשר ללכת אחורה וליצור איזשהו יורש. לעומת זה במי מדובר? מדובר דווקא בגר, שהגר בא מצד תלוש. זאת אומרת, הוא... למרות כל מה שאמר הרב, הוא עדיין במעמד אחר, הוא עדיין בסטטוס אחר.
אז מה?
אז צריך שיהיה איזשהו ביטוי מילולי לאותו מעמד, הוא נמצא בו.
כלומר, מה אתה אומר? שמאחר וההלכות של הגרים הם שונים מאדם שאיננו גר, לכן חייבים להשתמש במונח המייחד אותו, כדי להבדיל אותו מאחרים. נכון? בסדר, אבל אז תשתמש בביטוי גר, היית צריך לכאורה, היית צריך להשתמש בביטוי אחר. אני יודע, מתיישב. יש כל מיני ביטוי, נגיד, שערי הלשון לא ננעלו. אם העברית של החכמים המשיכה להשתמש בביטוי גר ביחס לאדם שעבר את הגיור, אז צריכה להיות סיבה. אפשר להגיד סתם שקר. בסדר? אוקיי, כן.
איך אנחנו יש תלמידי חכמים בגדר זרים?
אז לכן הוא אומר, אז זו, יפה מאוד מה שאומר כאן המהר"ל, שתלמידי חכמים הם בגדר זרים, הם גם גרים, כן? כי התלמיד חכם הוא מודע לזה שהוא גר בעולם הזה. כמו שלמשל אברהם אבינו אמר, גר ותושב אנוכי, אף על פי שאני תושב אני גם גר, נכון? ואת זה הוא אפילו רצה ללמד לאנשי חברון, כשהוסיף להם את המילה עמכם, נכון? מה הם ענו לו? שאין קשר, כי הוא נשיא אלוהים והם עם הארץ, אוקיי? אבל הכוזרי מסביר לנו שיש בישראל ארבע סוגי אדם, כשבתחתית הסולם נמצאים גרים רק לעניין נבואה. כן, הכוזרי אומר שגר לא יכול להתנבא, זה נכון מה שאתה אומר, אבל, וזה מה שאתה בעצם ציינת, שיש כמה הלכות לגבי גרים, למשל שגיורת פסולה לכהונה וכל מיני דברים כאלה, אבל גר יכול לשאת כהנת. כן? יש בגמרא במסכת קידושין, שהיה תלמיד חכם שנתן דרשה בפני גרים, ואמר להם שגיורת פסולה לכהן. זה כולם רגמו אותו שם. אמרו לו, מה, השתגעת עליי, איך לדרוש דבר כזה אצל הגרים? למחרת הלך, דרש להם שגר מותר בכהנת. אז בסדר, שיבחו אותו. כן? זה, כלומר, הוא החזיר להם את האימון. כן, נו, אז זהו, לכן צריך בכל זאת איזשהו ביטוי מילולי, אתה צודק, ביטוי מילולי מיוחד, רק שהוא צריך להיות נכון. עכשיו אם כך, כשאברהם גזר, כלומר, נגיד עשה אנגריה בתלמידי חכמים, הוא לא הבין את הערך של הגרים, דהיינו תלמידי חכמים. ולכן, על מנת לקנות את תכונת הגרות, היינו צריכים לרדת למצרים ולהפוך לגרים. בסדר? זה מה שהסביר אמר. דבר כל כך פשוט. טוב.
במצרים היינו גרים ותושבים?
במצרים היינו גרים בלבד. גר היית בארץ מצרים, כתוב. נכון.
בלי תושב?
נכון.
תושב זה בארץ ישראל?
תושב זה כשאתה אזרח של אותו מקום. ושם לא היינו אזרחי מצרים. היינו גרים במצרים. נכון. כן. נכון.
אז דווקא, בעניין שהרב אמר לגבי נכת, היא דווקא ניסה להכניס, הם לא רצו.
אתה שואל איך אומרים על אברהם שהוא לא רצה להכניס גרים תחת כנפי השכינה, הרי הוא עשה את זה, הוא ניסה עם בני חת, והוא גם עשה את הנפש אשר עשו בחרן, וגם כשהוא בא ממצרים באו איתו כל מיני אנשים. אז איך אומרים שהוא לא הכניס גרים תחת כנפי השכינה? אז הסברנו את זה בערך 4 פעמים, אני מוכן להסביר את זה פעם חמישית, שמדובר במלחמת סדום ועמורה שם, נכון. אז מה השאלה, אם אתה יודע את זה? זה רק מחמיר את הקושיה.
לא, כי היה לו ישראל מסוים, רואים את זה, זה לא הלכנו, אז אולי הוא אמר, יאללה, אני מתעסק
איתם. אתה אומר שכבר היה לו ניסיון עם בני חת, ולכן הוא לא ניסה יותר. יש פה רק בעיה אחת. אתה אומר שאין מוקדם ומאוחר, אבל בכל זאת, במקרה הזה, אתה קשה מאוד לומר מה שאתה אומר, מסיבה פשוטה, שהשיחה שלו עם בני חת זה כשהוא בא לקבור את שרה. וכשבאים אליו המלאכים כדי לפקוד את שרה, זה אחרי שהוא עשה את מלחמת 4 המלאכים וכו', אז זה קצת קשה לקבל.
אולי הוא עשה תשובה, אז ניסה לקרב והוא לא רוצה.
אז אתה רוצה לתארץ, זאת אומרת, אתה אומר שחזל הם לא צודקים, אז זה מה שאתה אמרת, זה מה שאתה אומר, שחזל הם לא צודקים, שהם אומרים שאברהם לא קירב את גרים תחת כנפי השכינה, שהוא לא היה בסדר, ואתה, בסדר, זה יפה, אתה בא להיות העורך דין של אברהם אבינו, זה בכל זאת יפה. טוב, הלאה, כן.
על פי הסבר שגר, זאת אומרת, זה שובר תהליך, אז הוא מבין שהוא גר בעולם הזה, מה המשמעות שאי קבלה של אומות מסוימות?
אז אם ככה, מדוע יש אומות שאנחנו לא מקבלים אם כולם גרים, נכון? תשובה, בגלל שהם לא מודעים, כלומר הם מאוד קשים בתחום הזה, הם מאוד לא רוצים לקבל שהם גרים בעולם הזה, וזה בגלל שהרי לא קידמו בלחם ובמים, נכון? אלא מה, גם איתם בסוף יש אסטרטגיה מורכבת יותר כיצד הם באים. למשל, מצרי דור שלישי יכול לבוא, נכון? ראשון הוא לא יכול, שני שלישי יכול, דבר השני מגיע השלישי יכול. לגבי עמון ומואב, זכר לא, אבל נקבה כן. ומה עם הזכרים? מה עם הזכרים? לא יבואו? אז אם ככה, מדוע אין ברבנות הראשית רשימה של כל העמונים והמואבים שבעולם, שאסור לחתן איתם? סנחריב בא ועירב את כל האומות. זאת אומרת שיש תהליכים היסטוריים שגורמים שבסוף גם זה בא לידי פתרון.
כמו שהורגים את
העמלק. כן, בסדר, אז אני אומר, יש תהליכים היסטוריים שמכוונים על ידי ההשגחה, כדי לסדר שגם מי שלא יכול לבוא, שיוכל לבוא. בסדר? רק שזה יותר הזמן. פשוט מאוד. לכן היום אין רשימת מואבים והמונים, ואין אפילו חוק בכנסת. חוק המואבי למשל, שאומר מואבי לא יכול לבוא בקהל השם. לא, זה כבר לא.
אבל רוצים היום לעשות, שמעתי מגילת יוחסין.
היום יש כל מיני הרעיונות של מגילת יוחסין, אבל מעניין שאין שמה סעיף המוני מואבי. אין. טוב.
אבל מצד שני, למה אנחנו כל כך
בוחים
את מי שבא
להתאר? היום אנחנו, אתה שואל, רגע, אתה שואל, מדוע כל כך דוחים את מי שבא להתגייר? תשובה, זה להפך. אתה יודע כמה אולפני גיור נפתחים היום וכמה כסף זה מביא? כולם רודפים אחרי הגירים. מה אתה מדבר שדוחים את הגירים? רק תבואו, כן? אם היה אפשר לגייר מיליארד, היו מגיירים מיליארד גרים. למה? כי אנשים רוצים לעשות, טוב, לא רוצה להגיד שהם רוצים לעשות כסף, אבל למה אתה מדבר? זה גירים.
פעם אחד רב, שאיפה שמתחיל הכסף נגמר את ההלכה.
טוב, מה זה אומר שאנו גירים כאן? מה ההשלכות המעשיות שנובעות מכך? הרב יכול לפרט? כן, ההשלכות המעשיות זה שהאדם, וזה דבר מאוד מעשי, צריך לחיות מתוך הכרה, והכרה זה דבר מעשי, שהעולם הזה הוא חולף, ולכן לא צריך להקפיד כל כך על הכל. זה כמו שפעם היה מישהו שהגיע לחפץ חיים, עשיר גדול, בא מאמריקה, הגיע אל החפץ חיים לפולין, אמר לו, כבודו גר בתנאים לא משהו, אז אולי אפשר, אני יכול לתרום, שיהיו קצת יותר, שיהיו קצת רעיתים, קצת משהו. אמר לו החפץ חיים, ואיפה הרעיתים שלך? הוא אומר, אני תייר פה, זה באמריקה. הוא אומר, גם אני תייר פה. גר לא יכול להתנבא? בלעם שהיה גוי כן יכול? טוב, זה סוגיית, מה? עובדיה הגר. אגב, בעמוד, בכוזרי שבו כתוב שגר לא יכול להתנבא, בעמוד ממש לידו, זה מצד ימין כתוב שגר לא יכול להתנבא, בעמוד לידו מצד שמאל, כתוב שבלעם התנבא. בלעם, לא עובדיה, גוי. בסדר? אז אם כך, צריך להבין את דברי הכוזרי במובן יותר רחב, אבל לא נעשה את זה עכשיו. טוב, דיברתי על זה כשלימדתי כוזרי. מה המינוס בזה שקוטים רצו התורה ללא ישראל? המינוס הוא פשוט מאוד. כי אם זה רק תורה ללא ישראל, זה מידת הדין בלבד. זה בלי רחמים. כי האומה הישראלית, היא יודעת כיצד לקלוט את התורה ברחמים. השואל קורא לעצמו, זה יפה, חוזר בתשובה בשאיפה. טוב. שלום כבוד הרב, מה שמע מדברי הרב על גר, שהביטוי חוזר בתשובה הוא נכון. כי תינוק שנשבע לא היה עושה תשובה. ועכשיו הוא מצטרף, צריך לכתוב בטט, לציבור החוזר בתשובה על חטאיו. יום מקסים לכל עם ישראל, וישוחרר אחינו יהונתן. טוב.
אמן.
עכשיו, רגע. הביטוי חוזר בתשובה, אני רגיל לומר שהוא לא נכון. כן? היום קוראים לאנשים שהיו חילונים, ונהיים דתיים, קוראים להם חוזרים בתשובה. ואני רגיל לומר, לזה מתייחס כנראה השואל. אני רגיל לומר שזה ביטוי לא מדויק, מסיבה פשוטה. כדי להיות בעל תשובה, צריך להיות קודם כל בעל עבירה. עשיתי עבירה, עכשיו אני מתקן את זה, אני חוזר בתשובה. אבל החילוני הוא לא בעל עבירה. הוא לא בעל עבירה, כי הוא תינוק שנשבע. ולכן אפשר לקרוא למעבר שלו תשובה. אפשר לקרוא לזה... לא, אני יודע, נפדה, כן? הוא היה שבוי, אז עכשיו הוא נשבע, אז עכשיו הוא פדוי. כן, זה מה שאפשר היה לומר. רגע, תדעו לכם שהמסך קרס שלכם בו. עכשיו זה חוזר. כן, עכשיו, ולכן, קצת, אבל הוא אומר, כיוון שכל עם ישראל הוא חוזר בתשובה, אז אפשר גם לקרוא, כלומר, זה מה שהשואל אומר, שאפשר לקרוא גם לחילוני שהפך לדתי, לקרוא לו גם לא חוזר בתשובה, כי הוא חוזר בתשובה כמונו. אני לא בטוח שזה ההשוואה היא בדיוק נכונה, כי לא כל אדם זוכה להיות חוזר בתשובה. כן.
הרב אמר שחכמנו והעברית לא סתם נתנה שם,
נכון.
זה כמו גר. אבל פה אנחנו אומרים, חוזר בתשובה, זה לא סתם שם.
כן, אבל זה לא חכמנו, זה ביטוי מודרני. היום לחילונים שהופכים לדתיים קוראים חוזרים בתשובה, זה ביטוי מודרני. הביטוי המודרני הזה בטעות יסודו. אני מהדור הישן, אלה שאוהבים דברים ישנים כאלה. כן? אם תמצא לי חומש ככה בלוי, זה יותר טוב מאשר כזה עם למינציה.
אתה אוהב עם רשי וזה. כן. הרב יכול לתת תשובה לאנשים שחזרו בתשובה שהחכמים מחיים אותם פדוי?
האם מצאנו אנשים שהחכמים קוראים להם פדוי?
כן.
בוודאי. פדיון שבויים, שמעת על המושג הזה?
לא, פדיון שבויים של בשבי, אצל הגויים, אצל...
נכון, זה בדיוק זה?
לא, אני מדבר על מקרת ההלכות.
מה? יש ביטוי במסכת שבת, היה שכוח ממנו העיקר שבת. אז הגמרא אומרת שמדובר שם בחוזר בתשובה. וכשהוא מפסיק לשכוח, זה נקרא נודע לו. אפשר לקרוא לו מתוודע, הנה. כן, נעשה ישיבה של מתוודעים. כבוד הרב שרקי, מעבר לשינוי ההלכתי שעובר הגר בתהליך ההתגיירות, האם הנשמה גם עוברת שינוי ממהות למהות? תודה, בוודאי. אדם שמתגייר, יש לו נשמה של גוי בהתחלה, איך הוא יקבל עכשיו נשמה של יהודי? זה בעיה, לא? אומרים, טוב, בסדר, שילמת את האגרה, עברת את המבחנים והכל וזה. אבל איפה הנשמה?
בהר סיני.
אז יש לו מהר סיני, יש לנו סטוק במועצה הדתית, יש לנו מלאי של נשמות שעמדו בהר סיני, ושהם בסטנדביי, מחכות שמישהו יבוא. אז אומרים לו, תשמע, ברגע שאתה במים, אנחנו מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מכניסים, אל תדאג, זה לא כואב, מכניסים לך נשמה אחרת מהמלאי, וזה דולק ברגע שאתה יוצא מהמים. בסדר? מה? אתה לא רואה? ממש רואים שזה דולק. רואים שזה דולק, לא? נכון, רואים, טוב. הלאה. אז היינו באברהם אבינו, שכיוון שפגע בגרים, כלומר בתלמידי חכמים, אז היה צריך שבניו ילמדו גירות. כן. אז אומר, כן, המהר"ל, אם שמתם לב, רומז, הוא אומר שיש פה משהו עמוק, שהוא אומר אותו רק ברמז. לכאורה, מה כל כך יש פה לרמוז? כן? הוא אומר, אם יש לך לב מבין, אתה תבין על מה אני מדבר. מאוד מוזר הדבר הזה. כן? כאילו הוא רוצה לומר שכשעם ישראל גר בעולם הזה, אני קצת מנסה לחשוף מה שהמהר"ל כאן רוצה להסתיר. הוא אומר שכשעם ישראל הוא גר בעולם הזה, זה כביכול האלוהות שהיא גרה בעולם הזה. ולכן הוא מחפש לו בן שיח. לכן הקדוש ברוך הוא מוצא לו גרים שיבינו אותו. כן? כי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא גר אותו שב. הוא גר. אז מי יכול להבין אותו? מי שיש לו גורל קיומי דומה לשלו. כן. טוב, וכן. עם ישראל זה התלמיד חכם של האומות. זה מה שאמרנו. כמו שאומר אור החיים. מה? אור החיים אומר שעם ישראל הוא תלמיד חכם שבאומות. כי עם ישראל הוא כאומה גר. בסדר? וכן, ועבדום נגד, אז זאת אומרת, הדבר השני, כן, כתוב, גר יהיה זרחה, ועבדום, ועינו אותם. אז יש גירות, עבדות, ועינוי. אז אומר, הגירות זה כנגד הדעה של רבי אבאו, שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. ועבדום, נגד שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וחטא במידת הדין. כן, הרי הוא אומר, במה עדה כי ירשנה. לכך במידת הדין של עבודה, על זרעו, שזהו ממידת הדין. כלומר, מי שעבר עבדות, יודע מידת הדין מהי. ולכן הוא לא יחטא בחטאים של נגד מידת הדין. וכן, הדבר השלישי. מה? כי הוא יפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. יפריז הכוונה שלא יתייחס ברצינות. הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא אומר, מי יודע? זה מידת הדין, כי דברו של הקדוש ברוך הוא זה כך ולא אחרת. אם זה כך ולא אחרת, זה מידת הדין. ואילו אברהם, שיש לו מידת החסד, הוא כזה לארג', אז הוא אומר, בסדר, אמרת, אבל זה לא, אתה יודע, כן, זה כמו האינסטלטור. האינסטלטורים מסוימים. הוא אומר, אני אבוא בארבע. כן? אז זה נקרא מידת החסד. כן? לא הבנתי. בין ארבע לשבע. כן. כאילו אמר לך. אז זה מה שאומר כאן, שהעבדות, הרי כשאדם הוא עבד, יש פה מידת הדין שחלה בו. הוא חייב לעשות כך ולא אחרת. אז זה מרגיל את מידת הדין. לכך בא מידת הדין של עבודה על זרעו, שהוא מידת הדין. וכן, מה שחטא שלא יכניס גרים תחת כנפי השם, אז עכשיו זו הייתה דעה של שמואל, עכשיו הדעה של רבי יוחנן. מה שחטא שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, ובשביל זה היה העינוי. כי אין העינוי רק שהיו צוררים את ישראל. וכדכתי, והיה אם לא תורישו את יושבי הארץ, והיה אשר תותירו מהם לסיקים ולצלילים, וצררו אתכם. וזה בשביל שלא הכניסם תחת כנפי השכינה, היו נשארים כוחות אשר דוחקים ולוחצים. כן, זה הסברנו. שאם אתה לא מכניס תחת כנפי השכינה, אתה בעצם יוצר את שכנגדך. זה כמו שיש הלכה מעניינת, שמצרפים עם הארץ לזימון. נכון? לפי ההלכה המקורית, עם הארץ לא מצטרף לזימון. רק שלושה תלמידי חכמים יכולים לעשות זימון, אבל לא עם הארץ. ואומרת הגמרא, ואף על פי כן מצרפים עם הארץ לזימון. למה? שלא יעשה במה לעצמו. כלומר, אם תגיד, הוא בחוץ, בסדר, אז הוא יקים את היהדות הרפורמית שלו. אז תשים אותו בפנים, הוא לא יקים את היהדות הרפורמית. בסדר? כלומר, ברגע שאתה יוצר חיץ בין שניים, השני מעמיד את עצמו ככוח נגדי. אז, וזה השורש של העינוי של ישראל. וכיוון שהוא לא מכניס אחת כתפי השכינה, הוא נותן ממשות לכוח המתנגד, ואז יש עינוי. כן, בבקשה.
אבל אני יודע שלא תסכים.
אתה יודע שאני לא אסכים, וזאת על סמך מה. או שכן, או שלא.
שמחלל שבת לא מצטרף לזימון. אני יודע שלא תסכים.
נו, ואז מה? לא הבנתי מה אתה שואל.
שהרב אומר דבר כזה, כאילו מה זה? זה להלכה?
זה הלכה בגמרא, מה שאני אומר.
אבל זה להלכה לפועל?
הלכה זה, אני מקבל להלכה בפועל, כן. למשל, כי הידוע לך, כשאני שירתתי במילואים, כל פעם שהיה בשבת...
נתת לחילוני לקדש.
כן, לא נתתי לחילוני לקדש, נתתי לחילוני לפתוח את היין, מכמה סיבות. א', כי על ידי זה הוא מתקרב, ב', זה ירגיז את הדתיים. כן. עכשיו, למה לא נתתי לו לקדש? כי בדרך כלל הם עושים כל מיני טעויות בקידוש. כן. אגב, פעם זוכר שאיזה חתן, אמרתי לו, הגיע בקבוק היין, עשיתי, ערכתי חופה, אמרתי לחתן, תפתח את הבקבוק. אומר, אני לא יכול, אני מחלל שבת. הבעיה היא שהוא זה ששוטה את היין בסוף. מה? כן, כן, מה אתה? כן. טוב.
אבל יש הגדרה היום לעם הארץ?
האם יש הגדרה לעם הארץ? כן,
ודאי.
ודאי שיש הגדרה לעם הארץ. אגב, גם בחזל יש הגדרות לעם הארץ. גם אצל חזל יש סוגים שונים של עם הארץ. כן, למשל, יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, מאוד מעניינת, בנושא של עם הארץ. כתוב שאסור להתחתן עם בת של עם הארץ. כתוב שאסור. כן, מצד שני, כתוב שאיך עם הארץ זוכה לחיות עולם הבא, שהוא נשיא ביתו לתלמיד חכם. אז הוא מסתדר, התלמיד חכם הוא עבריין עכשיו, הוא נוסע בשביל עם הארץ, נכון? זו שאלה מפורסמת בפוסקים. אז התשובה היא שזה תלוי, זה עם הארץ מדובר. בסדר, יש עם הארץ ששונא תלמידי חכמים, אז אסור להתחתן עם הבת שלו. אבל יש עם הארץ שמכבד תלמידי חכמים, אז מתחתן עם הבת שלו, עד רבה. כן? אז מכאן שהגדרות של עם הארץ, גם בימי חז"ל היו סוגים שונים.
אבל התשובה לא ברורה לגבי הזימון. אתה אומר הנחה, ובפועל כתוב שהוא לא מצטרף.
רגע, אתה אמרת שיש פה סתירה בדבריי, שמצד אחד אני אומר שעם הארץ מצטרף לזימון, מצד שני אתה אומר כתוב במפורש שלא מצטרף. לא, זה לא כתוב במפורש. זה סתירה שיש מישהו שאומר שהוא לא מצטרף. עכשיו, מישהו שכתב את זה, לא כתב את זה על עם הארץ, כתב על מחלל שבת. שהוא סובר שמה שאמרו עם הארץ יצרף לזימון, אין הכוונה למחלל שבת. ככה הוא עושה חילוק. ואני את החילוק הזה לא עושה. זה הכל. זה לא כזה מסובך. טוב, הלאה. וכן, מה שחטא, שלא הכניס גרים, אגב, אני רוצה לראות באיזה קהילה בחוץ לארץ, לא זימנו עליהם חלל שבת. אני רוצה לראות. תספר לי. קהילה ספרדית בחוץ לארץ.
אין דבר כזה
בכלל. מה?
שלא צירפו מישהו.
אין דבר כזה שלא צירפו. למעשה תמיד צירפו.
לא, כתב סתם.
אני מקשה מהמציאות, נכון? שרבנים גדולים וזה, תמיד צירפו עמי ארצות לזימון. עמי ארצות לא סתם עמי ארצות. כן? אנשים שבאו לבית הכנסת בשבת ברכב שלהם. נכון? נו, ואף על פי, העלו אותם לתורה. תסביר לי למה.
זה טוב.
זה טוב מאוד, אתה יודע למה? זה גרם באותן הקהילות שלא קמה התנגדות לדת. מעולם לא תמצא תנועה אנטי-דתית בציבור הספרדי. לא קיים. אז אולי זה טוב. כן. אני זוכר שפעם דיברתי על זה ברדיו, ואז מישהו שלח מכתב למכון מאיר, אמר, הרב שרקי אמר שהוא מתיר לנסוע ברכב בשבת לבית הכנסת. ולכן אני מפסיק את תרומתי למכון מאיר. לא, לא, קיבלתי את המכתב. קיבלתי את המכתב. בסדר, מה אני יכול לעשות? הוא לא רוצה להבין נכון מה שאמרתי. בסדר. טוב. למה מחלל שבת, בועל נידה ואוכל בשר וחלב, אינו בעל עבירה? הרי גם שוגג זה עבירה. וחוץ מזה הם לא נשבו על אף אחד. הדת לידם, הם יכולים לבודקה, והם בוחרים לא לעשות זאת. אולי זה נחשב מזיד. איך אתה מעיז לחלוק על החזון איש? אני לא מבין. החזון איש מסביר שלחילונים של ימינו יש דין של תינוקות שנשבו. עכשיו, תינוק שנשבע, לפי ההלכה, איננו שוגג. לפי ההלכה, תינוק שנשבע, דינו אנוס. ולכן, אדם שלא יודע שהוא צריך לשמור שבת, והוא מחלל את השבת, לפי ההלכה איננו מביא קורבן, ולא חייב סקילה ולא כלום. אז זה כן, זה לא נקרא שוגג, זה נקרא פטור. דבר נוסף, מה שאתה אומר, שהדת לידם ויכולים לבודקה, נכון, הם בודקים, ומה שהם רואים, לא בדיוק... כן? כלומר, הם יודעים שהדתיים חושבים שצריך לשמור שבת, רק חושבים שהיו הדתיים קוקו. כן, מה אתה אומר?
מה רמת הידיעה שצריך? מה רמת הידיעה שיהיה?
הוא צריך לדעת ששבת מחייבת אותו. אדם שיודע שהשבת מחייבת אותו, והוא עובר עליה, אם במזיד חייב סקילה, ובלי עדים קראת, ובשוגג חטאת. אבל אם הוא לא יודע, למשל, אפילו יותר מזה, לפי ההלכה, הוא אדם דתי לחלוטין. הוא רק פשוט לא יודע שאסור לשחוט בשבת. הוא לא יודע, אף אחד לא לימד אותו את זה. כן? הוא רואה שיש סעודת שבת, חסר קצת בשר, הוא אומר, וואלה, אני אביא להם משהו, שוחט, צולע את זה, מביא, חבר'ה, הבאתי לכם. בסדר? האם הדבר הזה, על דבר כזה הוא חייב חטאת או לא? מה אתה אומר? התשובה היא שהוא לא צריך להביא חטאת. למה? כי הוא לא ידע בכלל שהדבר הזה הוא אסור. מתי הוא חייב? אם כשהוא היה ילד, מישהו אמר לו, אתה יודע, אסור לשחוט בשבת. והוא שכח את זה. ונזכר, אז הוא חייב חטאת. הבנת? טוב. עכשיו, אם אברהם לא היה מפריז על מידות השם ועוד חטאים שעשה, איך ואיכן היה נולד עם ישראל? יפה, אבל זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. שלא ייתכן היה שהוא לא יחטא בחטאים האלה. כלומר, החטאים האלה הם לא מקריים, כפי שזה הסביר המערב, אלא הם עצמותיים לאברהם בתור הראשית של האומה. טוב, כן. ברגע שאדם התחיל להתקרב ליהדות, הוא נדפק. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר. ברגע שאני מודע לזה שדבר מסוים מחייב אותי, אז אני גם מחויב כלפי הדבר הזה. בכלל, כל שפיטה של טוב ורע, זה ביחס לידיעה של האדם. כן, אפשר להמשיך. טוב, כי הגירות, איפה היינו? וכן מה שחטא שלא הכניס גירים תחת כפי השכינה, ובשביל זה היה עינוי, כן העינוי רק שהיו סורים את ישראל, ותיב והם לא תורישו את יושבי הארץ, והיה אשר תותירו מהם נסיקים ולציינים וצערו אתכם, וזה בשביל שלא הכניסה תחת כפי השכינה, היו נשארים כוחות אשר דוחקים ולוחצים. הנה, נרמז לך מעט מעט מה שאפשר לך להבין ולכתוב מזה, והוא עיקר ושורש הדבר. אך כל העניין זה בפרט, אי אפשר לכתוב. כן? מה? אי אפשר לכתוב? כי זה סתרי תורה. יש פה משהו שהוא מסתיר. אז אם יש לך לב מבין, תבין. אין לך לב מבין, אין מה לעשות. וכאשר תבין זה, תבין ותדע שהדבר הוא בהפך מה שהבינו הם, דברי חכמים. מי זה הם? המפרשים, הרציונליסטים שהמהר"ל תקף בתחילת הפרקים הקודמים. כי היו חושבים כי רבותינו זכרונם לברכה לא העמיקו בעניין השיעבוד והגלות של מצרים, רק לקח כל אחד ואחד מה שנראה לו ראשונה. ובדעתם הם העמיקו לתת להם סיבה חשובה, כלומר שזה בגלל מכירת יוסף, והפך בדבר. כי רבותינו זכרונם לברכה העמיקו מאוד מאוד, מה שאי אפשר לכתוב ולפרש. וערכנו בדברים אשר לא היו ראויים לכתוב ולפרש, רק כדי שתדע דרך חכמים. והאיש החכם יוסף חוכמה לדעת, כי הם פתחו פתח חוכמה, ושערי תבונה לברי לבב. ברוך שבחר בהם ובחוכמתם. שלום.